כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי, כוח בסיוון תשע"ז, כ"ח בסיוון תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קוף נון א'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, כ"ח בסיוון, אנו מקדישים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמתו של סבי, אבי אמי, רבי מאיר שרגא בן רבי יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, גרדין, בעל מידות תרומיות, אוהב שלום ומשכין שלום בין אדם לחברו. הוא היה מראשוני ומייסדי העיר בני ברק, והקים בניין עדי הדור ישרים מבורך, ההולך בדרכי התורה והחסידות. כיבד את השם מגרונו במשך עשרות בשנים כשליח ציבור בקולו הערב המעורר. מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. תבוא נשמתו לפני בורא עולם ותמליץ טוב וכל מילה דמיטב בעדינו יוצאי חלציו ובעד כל הלומדים ובעד כל עם ישראל. בסיום השיעור, שכאמור נלמד לעילוי נשמתו, יישא דברים לעילוי נשמתו של סבינו זצ"ל, אחי וראשי שליטה, רבי גרשון, שבפיו מפיק המרגליות, מיטיב לתאר יותר מכל את דמותו המהירה של רבי מאיר שרגא זצ"ל. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך עד אינו אליי ולא אבותיי שלא ירד ואר תקלה ילדי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האו ולא אל תאו תמב ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי עד אינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את הדף ה-150 של מסכת בבא בתרא דף קופנון, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה מה שיעור כלשהו שאמרו חכמים לגבי ראשית הגז, והתשובה היא מנה וחצי סך הכל בין חמשת הכבשות, ובלבד שיהיה על כל אחת צמר בשיעור של לפחות חמישית ממנה וחצי. שאלה שנייה, מה ההבדל בין שכיב מרשמה מטלטלה יהיו לפלוני, או כל מטלטלי, או כל שמטלטל? התשובה אם אמר מטלטלי קנה כל כלי תשמישו חוץ מחיטים וסעורים. אם אמר כל מטלטלי קנה אפילו חיטים וסעורים ואפילו רחיים העליונה. אם אמר כל שמטלטל אפילו רחיים התחתונה קנה כיוון שיכולים לטלטלה. שאלה שלישית, מדוע כשמשייר מטלטלין בשטר שכותב לעבדו יש חיסרון בדין קריטות של הגט? והתשובה, א', שכיוון שיש לאדון זכות בשטר שכתוב בו ששייר קרקע ומטלטלין לעצמו לא יקנה לו את השטר לגמרי, ב', שכיוון ששייר מטלטלין איננו יודעים בוודאות אם היה בדעתו לשייר העבד ולכן אינו קריטות גמור. שאלה רביעית, מה דין שיור שיש לגבי כתובה והתשובה שכותב כל נכסיו לבנה וכתב לאשתו קרקע כלשהו ולא מחתה, איבדה כתובתה אבל שייר כלשהו לא איבדה. שאלה חמישית, מה הוא דין מברחת? התשובה, אלמנה שרוצה להעלים נכסיה מאדם הרוצה להינשא לה, צריכה לכתוב כל נכסיה לאדם אחר שאז מוכח שכוונתה לתת לו רק עד שתתלמן או שתתגרש. השאלה האחרונה בדף קופנון, מה ההבדל אם אמר זכו בקרקע זו לפלוני וכתבו לו שטר, או שאמר על מנת שתכתבו לו את השטר? התשובה, אם אמר וכתבו לו את השטר, חוזר בו בשטר ולא בשדה שכבר זכה בה מקבל. אבל אם אמר על מנת שתכתבו לו את השטר, חוזר בין בשטר ובין בשדה. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף קופנון ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, כוח בסיוון תשע"ז, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על הודף קופנון א' של מסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קופנון עמוד ב', 15 שורות לפני סוף הדף, מן המילים, אמר נכסי לפלניה, עבדה יקרי נכסי. מן המינים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא פסקי הלכות בעניין האומר נכסי לפלוני. אילו דברים נקראו נכסים, והרי הם בכלל לשונו. והמאירי מבאר שאף על פי שמבואר בגמרא לעיל במי שאמר מטלטלי, שיש הרבה דברים שאינם בכלל המטלטלין, מכל מקום במילה נכסי זה לא כך, אלא כל שאמר נכסי לפלוני והקנה כראוי, הדין הוא כפי שהתבאר בגמרא לקמן, שעבדים וקרקעות ובגדים ובהמה וחיה ועוף ושטרות ומעות וכספים וספרים ותפילין, הכל בכלל נכסים. אומרת הגמרא, אמר נכסי לפלוני, שכיב מרא שאמר נכסי לפלוני, וכן אדם בריא שעשה קניין סודר, ואמר שמקנה את נכסיו לפלוני, עבד איקרא נכסי, עבד קרוי נכסים, והרי הוא בכלל לשונו כשאמר נכסי, דתנן כמו ששנינו במשנה במסכת פאה פרק ג' משנה ח', אדון הכותב בשטר שנותן את כל נכסיו במתנה לעבדו, העבד הוא בכלל הנכסים, ונמצא שיקנה לעבד את גופו עם שאר הנכסים, ולפיכך יצא העבד להיות בן חורין. הרי מוכח שיש שם נכסים על העבד. מקשה הרשע שחביאה הגמרא ראיה מן המשנה הזו שעוסקת באומר כל נכסי, שגם באומר נכסי עבדים בכלל לשונו, הרי לעיל בדף קוף נון עמוד א' התבאר בגמרא, שיש הבדל בין האומר מטלטלין לבין האומר כל המטלטלין. ואם כן ייתכן שכמו כן, יש הבדל בין האומר כל נכסי, שגם העבדים בכלל לשונו, לבין האומר נכסי. ממשיכה הגמרא ואומרת, ארא איקרא נכסי, גם קרקעות קרויים נכסים דתנא, נאמר במשנה במסכת קידושין דף חו עמוד א', נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, משום שכל המלווה מעות עיקר סמיכות דעתו היא על הקרקעות של הלווה, לפי שאין הדלקה שולטת בהם ואי אפשר להבריחם. אז נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, נקנים בכסף, בשטר ובחזקה. ממה שנקטה המשנה לשון נכסים על קרקע, יש ללמוד שגם קרקע בכלל לשונו כשאמר נכסים. גלימה אומרת הגמרא, איקרא נכסי, גם בגדים קרויים נכסים. דתנן, גם שם שנינו במסכת קידושין, בדף חו עמוד א', ונכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, אין נקנין אלא במשיכה. משמעות המשנה שגם מטלטלין נקראו נכסים. ואין כוונת המשנה למעט כל הקניינים מלבד משיכה, שהרי יש עוד קניינים שמועילים במטלטלין. אלא כוונת המשנה שם לומר ששלוש הקניינים המועילים בקרקע אינם מועילים במטלטלין. והטעם שנקטה המשנה משיכה, היינו משום שרוב הקניות של מטלטלין נעשים על ידי משיכה, או משום שיש הסוברים שקניין משיכה הוא הקניין המועיל מן התורה. ממשיכה הגמרא ואומרת, זו זה איקרא נכסי, גם מעות קרויים נכסים, דתנן שם במסכת קידושין נאמר, ונכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות בכסף ובשטר ובחזקה. שכיוון שקנה לוקח את הקרקע באחד משלוש הקניינים האמורים, נקנים המטלטלין עימה בקניין הגב, ואף מעות בכלל מטלטלין לעניין הזה. ומניין לנו שאכן המשנה דיברה גם במעות, כי כך נראה מהמעשה הבא, לרב פאפה אבו לי תריסר אלפי זוזי בי חוזי. לרב פאפה היו 12,000 זוזים שהיו מופקדים אצל אנשים הדרים במקום שנקרא בי חוזי. וכיוון שהיה רב שמואל ברעך הולך לאותו מקום, רצה רב פאפה להקנות לו את המעות כדי שהביאם לו בתורת הרשאה. כמו שמבואר במסכת בבא קמא דף עין עמוד א', אם לא היה מקנה רב פאפה את המעות לרב שמואל, לא היה שומר הנפקד נותנם לו, כי הוא היה חושש שמה יעבדו בדרך. והרי כל זמן שלא הגיעו המעות ליד בעליהם, חייב השומר באחריות, ואם יעבדו בדרך, יחזור רב פאפה אל השומר לתבוע אותו. לכן נקנה רב פאפה את המעות לרב שמואל, ובכך פטר את השומר מאחריות. כי ברגע שיגיעו המעות לידיו של רב שמואל, יהיה פטור השומר מאחריות. אומרת הגמרא, לכך הקנינו נעלי, קנה רב פאפה לרב שמואל ברכה בקניין אגב את המעות הללו, אגב הסייפה דוויתי, אגב שיקנה לו בקניין סודר את מפתן ביתו. כי עתה כשבא הרב שמואל בר אחא בחזרה עם המעות, נפק לאפי עד טווח. הלך ויצא לקראתו רב פאפה עד טווח, שם של מקום, משום שרב פאפה היה מאוד שמח שרב שמואל בר אחא הביא לו את המעות. שטרה אומרת הגמרא, איקרא נכסי, גם שטרות קרויים נכסים. שואל הרשב"ר, אם מבואר לעיל בדף ע"ז עמוד ב' שבכדי לקנות שטר צריך לכתוב כאן הילך אי ובכל שיעבודי, ובאופן זה ודאי שהוא בכלל נכסים, ואם הוא לא כתב כך, אפילו כתב לו במפורש שמקנה לו את השטרות, אינו קונה. מביא הרשב"א שיש המתרצים שבמתנת שכיב מרע לא צריך לכתוב לו קני לך אי ובכל שיעבודי. אבל דוחה הרשב"א את הפירוש הזה, שלא מצינו חילוק בין מתנת דברי למתנת שכיב מרע, אלא לעניין שמתנת שכיב מרע קונה באמירה. לכן מתרץ הרשב"א שמדובר בשכיב מרע שיקנה כל נכסיו, שאנחנו עומדים שדעתו ליתן הכל, גם את השטרות. מה שלא פירט את השטרות, משום שזה תרחה בעבורו. כמו שלמדנו לעיל בדף קוף מ"ו עמוד ב' לגבי גט, שאין השכיב מרע צריך לומר כתבו ותנו. ולא הריטב"א מתרץ שבאופן שאמר נכסי, נחשב כמו שאמר השטר וכל שיעבודו, ולא צריך לכתוב כך במפורש, קני לך אי הוא וכל שיעבודו. אם כן אומרת הגמרא, שטרות נקראים נכסים, דאמר רבא בר יצחק, במסכת קידושין בדף חו"ב עמוד ב', שני שטרות הן, ישנם שני אופנים בשטר הנכתב על שדה ועדיין לא הגיע ליד המקבל, ובכל אחד מהם ההלכה שונה. אם אמר בעל השדה לשני אנשים, זכו בשדה זה לפלוני, קנו בקניין סודר שדה זו לצורך פלוני, וכתבו לו את השטר ותנו בידו את השטר לראיה שהשדה היא שלו, והלכו ועשו את הקניין אבל עדיין לא מסרו את השטר ליד המקבל, הדין הוא שבעל השדה חוזר בשטר, שלא יכתבו את השטר או שלא ימסרו אותו, ואף על פי שלא יכול לחזור בו מעצם הנתינה מכל מקום, רצונו למנוע את מסירת השטר משום שמסירת שטר חתום בעידים, מפרסמת את הנתינה והוא חושש, הנותן, שבכך יצא עליו כל שאין לו נכסים ויחששו להתעסק עמו. כך מסבירים התוספות לאל בדף עין זין עמוד א' ודיבור המתחיל חוזר. ואינו חוזר בשדה. הוא לא יכול לחזור בו ולבטל את גוף הקניין של השדה. אבל אם אמר להם זכו בשדה פלוני על מנת שתכתבו לו את השטר, דהיינו שיתנה שנתינת השדה תחול רק כשיבוא השטר ליד המקבל, ולפיכך חוזר יכול לחזור בו בין בשטר בין בשדה. כלומר שרשאי בעל השדה להורות לעדים, שלא יכתבו את השטר או שלא ימסרו אותו למקבל, ובכך יתבטל גם עצם הקניין בשדה. רב חייא בר אבין אמר בשם רב הונא, דין נוסף, שלושה שטרות הן, ישנם שלושה אופנים בשטר שלא הגיע ליד המקבל. תרי הנידה אמרן, שני האופנים הללו הילו שנאמרו על ידי רבא בר יצחק, הידך, האופן השלישי הוא אם קדם מוכר לפני שעשו קניין בשדה, וכתב לקונה את השטר, והרשב"א מבאר שהמוכר מבקש לכתוב בהקדם את השטר, כיוון שהוא זקוק למעות, וחושש שבזמן מאוחר יותר כשירצה הלוקח לקנות, לא ימצא סופר לכתוב את השטר ותתעכב המכירה. כי אותה הלכה ששנינו במשנה לקמן בדף קוף סמך זין עמוד ב' כותבין רשאין בידין לכתוב שטר מחירה על קרקע ולתת אותו למוכר ואף על פי שאין לוקח עמו כיוון שאינו חוב אלא למוכר והרשב"ם לאל בדף עין זין עמוד ב' מבאר שאין לחשוש בזה לשום רמאות כיוון שרק המוכר יכול להפסיד מכתיבת השטר כי אם יובד השטר קודם המחירה יכול הוא להגיע ליד אדם שמוזכר בשטר ועלה יוכל לטובעו ולהוציא את השדה מידו שלא כדין ומכיוון שגילה המוכר בדעתו שאינו חושש לזה, אין עלינו לאסור על הסופר והעדים לכתוב שטר שכזה. ואף על פי שלכאורה שטר מחר הרי הוא כשטר חוב, כיוון שיש בו אחריות נכסים, שאם יטרפו ממנו את השדה הזו יחזור על המוכר, ואם לא יהיה לו קרקעות בני חורין, יגבה מהלקוחות שקנו קרקעות לאחר שנכתב שטר המחר, ובשטר חוב הרי שנינו במסכת שביעית, פרק יוד משנה ה' שטרי חוב המוקדמים פסולים, כדי שלא יבוא לגבות מנכסים משועבדים שלא כדין. והיה רש"י במסכת קידושין דף זך עמוד א', שאין כאן חיסרון של שטר מוקדם, משום שיש להעמיד כאן כפי שהעמידה הגמרא במסכת בבא מציעא דף י"ג עמוד א', שהמשנה הזו עוסקת בשטרות שיש בהם קניין, שמשעבד הלווה למלווה את נכסיו, מיום כתיבת השטר אף אם לא ילווה בסוף. ממילא הזמן הכתוב בשטר נחשב כזמן אמיתי, ויכול המלווה לגבות מלקוחות שקנו מאותו יום ואילך. או שאפשר להעמיד כדברי אביי שאמר, עידיו בחתומיו זכין לו. מיד כשחתמו העדים על שטר ההלוואה אף על פי שאין בו קניין, השתעבדו נכסי הלווה למלווה ויכול המלווה לגבות בשטרו מהיום שכתוב בו, למרות שבפועל ההלוואה הייתה רק לאחר זמן. אם כן, נאמר במשנה לקמן בדף קוף סמך זין עמוד ב' כותבים רשאים בית דין לכתוב שטר מחירה על קרקע ולתת אותו למוכר, אף על פי שאין לוקח עמו ולאחר מכן מחר את הקרקע, הדינו שכיוון שהחזיק זה הלוקח בקרקע, נקנה לו השטר ראייה על המחירה בכל מקום שהוא נמצא. והרשב"א מבאר שהוא מכר לו את השדה על דעת כן, שיזכה בשטר הנכתב לשמו, וכשהחזיק בשדה, נקנה לו השטר. הרשש מביא את הרשי במסכת קידושין דף זך עמוד א', שהשטר נקנה באופן שאמר לו המוכר, קני קרקע בהזקה ואת השטר עמה. אין המוכר יכול למנוע את מסירתו ללוקח. וזוהי ההלכה הזו מקורה במה ששנינו שם במסכת קידושין דף חו"ב עמוד א', נכסים שאין להם אחריות דהיינו מטלטלין, נקנים עם הנכסים שיש להם אחריות דהיינו קרקעות. על ידי הקניין שקנו את הקרקע בכסף ובשטר ובחזקה. שכיוון שקנה לוקח את הקרקע באחד משלוש הקניינים האמורים, נקנים המטלטלין עמה בקניין הגב. ולפיכך, אף הכותב שטר מחירה על הקרקע ולא מסרו לו, אלא שיחזיק בקרקע עצמה, כיוון שיחזיק בקרקע נקנה השטר אגב הקרקע בכל מקום שהוא. על כל פנים מבואר במשנה הזו, שגם שטרות נקראו נכסים. הרי הם בכלל לשונו כשאמר נכסי לפלוני, שגם שטרות כלולים בתוך המתנה שלו. הגמרא ממשיכה לפרט את הדברים שהם בכלל לשון נכסים. בהמה יקרי נכסים. אף בהמות קרויים נכסים, והרי הם בכלל לשונו שאמר נכסי. דתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת שקלים, פרק ד' משנה ז', המקדיש נכסיו, אדם המקדיש נכסיו, הייתה בהן בהמה ראויה להיקרב על גבי מזבח. אם היו זכרים, הועיל והם ראויים לקורבן עולה, יקריבו מהם עולות. ואם הם היו נקיבות, הועיל ואינם ראויים לקורבן עולה, אלא לשלמים. אם מכרו לצורכי זבחי שלמים, דהיינו לאנשים הלוקחים אותן, על מנת להקריבם כשלמים, ויביאו בדמיהן עולות. הרי שגם בהמה, בכלל לשון, נכסים. והטעם שלא חל על הנקיבות קדושת הגוף של שלמים, כלומר שיקרבו אין עצמם כקורבן שלמים, משום שדעתו של המקדיש הייתה שכל הנכסים יהיו לגבוה, ואילו שלמים יש בהם חלק אדיוט לכהנים, לבעלי ישראל המקריב. ומתוך כך, אין חל עליהם אלא קדושת דמים, דהיינו שימכרו אותם, והדמים שיקבלו תמורתם יהיו של הקדש וישמשו לצורך הקרבת קורבן עולה, ולא לבדק הבית, משום שדעתו של המקדיש הייתה להקדיש למזבח. והטעם שמוכרים אותם דווקא לאנשים שצריכים להקריב קורבן שלמים ולא לכל אדם אחר שישתמש בהם לפי צרכיו, משום שהכלל הוא שכל הראוי למזבח אינו יוצא מידי מזבח, ואף שלא חלה לבהמה קדושת הגוף, מכל מקום צריכה היא להיקרב למזבח. כך מסביר רבי עובדיה מברטנורה שם במשניות של מסכת שקלים. וזוהי דעת רבי יהושע במשנה שם, אבל רבי אליעזר חולק וסובר שנקיבות ימכרו לצורכי זבחי שלמים ודמיהם ילכו לבדק הבית. ממשיכה הגמרא ואומרת, עופות יקרה נכסג. גם עופות קרויים נכסים דתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת שקלים פרק ד' משנה ח'. אדם המקדיש נכסיו והיו בהם דברים הראויים להיקרב על גבי מזבח, כגון יינות או שמנים שהם ראויים לנסחים ולמנחות, ועופות, תורים ובני עונה, הרי לנו שאף עופות בכלל לשון נכסים. ושם במשנה רבי אלעזר אומר, אם מכרו לצורכי אותו אמין ויביאו בדמיהם עולות ושאר הנכסים יפלו לבדק הבית. אומרת הגמרא, תפילין יקרה נכסי. והיד רמה כותב שהוא צריכה הגמרא להשמיע שתפילין הם בכלל נכסים, משום שהיה מקום לומר שכיוון שמחויב להניח תפילין, ואינו יכול להיות בלי תפילין, אין כוונתו להקנות אותם בכלל כל נכסיו. לכן מביאה הגמרא ראיה מהמקדיש שגם תפילין נכללים בהקדשו. אם כן, אומרת הגמרא, גם תפילין קרויים נכסים דתנן, כמו ששנינו במסכת הירחין דף כ"ג עמוד ב', אדם המקדיש את כל נכסיו, התפילין כלולים בהקדש, ולפיכך מעלין לו תפילין. עומדים את שווי התפילין שלו, וצריך ללוות מעות ולפדות אותם מההקדש כפי שוויים. וממה שחל עליהם הקדש, יש ללמוד שהם בכלל נכסים, שהרי הקדיש את נכסיו. דנה הגמרא עם ספר תורה נכלל בלשון נכסים. מבא אלו הסתפקו בני הישיבה. ספר תורה מהי? והתוספות בדיבור המתחיל, מבא אלו מבארים, שאף על פי של עניין קניין הספר תורה דינו הוא כשאר מטלטלין, ומאחר שכך נכלל בנאמר במשנה במסכת קידושין דף חבב עמוד א', שנכסים שאין להם אחריות נקנים במשיכה, הרי שהוא נכלל בלשון נכסים. מכל מקום, הסתפקה הגמרא אם כיוון שאסור למוכרו אלא כדי ללמוד תורה ולישא אישה, הוא אינו כלול בלשון נכסים. והראש שמביא השיטה מקובצת מפרש שהגמרא הסתפקה בספר תורה משום שיש צד לומר שכיוון שאינו יכול להתפרנס מספר תורה שהרי אסור למוכרו, זה אינו נחשב כנכסיו. כלומר, אינו נקרא נכסים שלו מכיוון שאינו יכול לעשות בו ככל חפצו. אם כן, הסתפקו בני הישיבה ספר תורה מהי, האם ספר תורה כלול בלשון נכסים, צדדי הספק? האם כיוון דלא מזדוון שאינו חפץ הנמכר, דה אסור לזבון, הרי אסור למוכרו, ואם כן לאו נכסהו, אינו נכלל בלשון נכסים, או דילמה, או שמה נאמר כיוון דמזדהוון, שכיוון שיש אופנים שמותר למוכרו, והיינו כדי שיתפרנס מדמיו שיוכל ללמוד תורה ולישא אישה, לצורכי נישואין, אם כן נכסהו, הרי הוא בכלל נכסים. מסיימת הגמרא ואומרת, תיקו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, תעמוד השאלה הזו בספק, כי היא לא נפשטה. והמקור לזה שאסור למכור ספר תורה, מבואר במסכת מגילה דף זך עמוד א', שאין מוכרים ספר תורה אלא אם כן הנצרך לדמיו כדי ללמוד תורה ולישא אישה. והשולחן ערוך באורח חיים סימן קנ"ג סעיף י' אומר שיש אומרים שיחיד שיש לו ספר תורה מותר למוכרו ולעשות בדמיו כל מה שירצה כל זמן שלא יקדישו שיקראו בו ברבים. ויש מי שאוסר אף ליחיד למכור אלא אם כן צריך הוא לדמים בשביל ללמוד תורה ולישא אישה. כותב המגן אברהם שם שאין להקשות על המתירים ליחיד למכור ספר תורה ממה שמבואר בסוגייתנו שגם ליחיד אסור למכור ספר תורה, כיוון שיש להעמיד בגמרא כאן באופן שנתן את הספר תורה לרבים לקרות בו, ובאופן זה אסור לדברי הכל אפילו אם לא יקדישו ממש. עכשיו הסוגריים מביאה הגמרא סימן, סימני השמועות שמבואות לכמן. זוטרה, כפי שהגמרא תאמר, אימי דרב זוטרה, אימי זה אימי דרמי בר חמה, דאמרם אימי דרב אמרם, מיתרת יחבטה שתי אחיות, רב טובי זה אחותו של רב טובי בר רב מתנה, רב דימי ורב יוסף אחותו של רב דימי בר יוסף, כאמור סימני השמועות שמובאים לכמן. והסימן הזה מצוין היות ובזמניהם ידעו את כל השס בעל פה, אז הם היו עושים לעצמם סימנים בתחילת סוגיה כדי לזכור את כל הסוגיה. אם כן אומרת הגמרא, מעשה בעניין שטר מברחת. מה זה שטר מברחת? שטר מתנה של אישה שמבקשת להבריח נכסיה מבעלה. אימי דרב זוטרא בר טוביה כתבינו לנכסה, אמו של רב זוטרא בר טוביה הקנתה את נכסיה לבנה רב זוטרא בר טוביה. משום דבעיה להינשו ולה לרב זביד, היא רצתה להינשא לרב זביד, ולא רצתה שרב זביד יזכה בנכסיה על ידי שיוכל מפירות הקרקע של נכסי מלוק שלה, וגילתה דעתה בפנינו שזו הייתה כוונתה. מה זה נכסי מלוג? נכסים שהביאה עם האישה קודם הנישואין או שנפלו לה בירושה, לאחר שהיא נשואה לבעלה, אבל זה נפלו לה בירושה, הם נקראים נכסי מלוג, ובנכסים אלו הקרן שייכת לאישה, ותקנו חכמים שאת הפירות יאכל הבעל. לאחר מכן אומרת הגמרא, אין סבא נישאה לרב זביד וגרשה לאחר זמן, והיא טבעה מבנה שישיב לה את נכסיה, שהרי לא הקנתה לו אלא להבריח מבעלה ולא רצה להחזיר לה. עתיה לקמי דרב ביבי בר אביי, באה לפני רב ביבי בר בנו של אביי, כדי לתבוע את רב זוט רבנה שיחזיר לה את הנכסים. אמר לה רב ביבי שכיוון שבשעת המתנה התנתה שנותנת את נכסיה משום נישובי שהוא רוצה היא להינשא, והאין סבא, הרי היא נישאה לבסוף ונתקיים התנאי, אם כן חלה המתנה ואינה יכולה לחזור בה. כי מה שגילתה בדעתה שנותנת את המתנה רק בכדי להבריח את בעלה, לא מועיל רק אילו לא הייתה ניסית, אבל מאחר וניסית התקיים תנאה וחלה המתנה. ובאר הנימוקי יוסף, שרב ביבי סבר שגילוי דעתה הוא שנותנת נכסיה מפני שעומדת להינסה ושוב לא תצטרך להם, והרי ניסה. ממילא נתקיים התנאי, מה שהרה שנתגרשה לאחר מכן ושוב היא צריכה להם, זה כבר עניין חדש ואינו מבטל את המתנה. מקשה הגמרא על ההוראה הזו של רב ביבי. אמר לרב אונה ברי דרב יהושע לרב ביבי בנו של אביי, האם משום דה אתו ממולי אמריתו מלמולייתה? מפני שאתם באים ממשפחת נעילי הכהן שבאו ממקום שנקרא מומלה, אתם אומרים דברים בעלי מום שאין בהם ממש? רב ביבי בנו של אביי היה מצאצאי אלי הכהן, כאמור במסכת ראש השנה דף חי עמוד א', ורשי במסכת כתובו דף פי היי עמוד א' מפרש שמולי פירושו קירוטים, דהיינו שהוא קינה את רב ביבי בנו של רביי שהיה מצאצאי אלי הכהן שלא העריכו ימים. ועוד פירוש מביא שם רשי שמולי פירושו גבנונים, והוא קינה אותם כך על שם שהם היו בעלי מומים, בעלי גיבנת שאינם מעריכים ימים כשאר בני אדם. אם כן אומר אבונה ברי דרב יהושע לרב ביבי, אפילו למאן דאמר מברכת קני גם למי שסובר. במסכת כתובות בדף ע"ט עמוד א' דהיינו חכמים שחולקים על רבי שמעון בן גמליאל וסוברים שאישה מקנה נכסים כדי להבריח אותה מבעלה אינה יכולה לחזור בה, כי כך שנינו שם בברית, הרוצה שתבריח נכסיה מבעלה כיצד היא עושה, כותבת שטר פסים, דהיינו שטר פיוסים לאחרים, דברי רבן שמעון בן גמליאל, וחכמים אומרים רצה המקבל מצחק בה ומחזיק בהן עולמית עד שתכתוב לו מהיום ולכשירצה, ואם המקבל יבוא להחזיק, תאמר, איני רוצה. אז אפילו לדעת חכמים שסוברים שמברכת קני והיא לא יכולה לחזור בה ולקבל בחזרה מהמקבל את הנכסים שהיא הבריחה אליו, אני מילי איך דלא גל ידעתה, זה רק באופן שלא גילתה דעתה במפורש, שהנתינה הייתה רק כדי להבריח מבעלה, ולא נודע שמתכוונת להבריח, אבל אחה במעשה כאן גל ידעתה, דמשום נסובהו, גילתה דעתה במפורש, שכל הקנעתה הייתה בשביל להבריח הנכסים מבעלה, ועל דעת שיחזרו לה לאחר הגירושין. והאין סבא והיא גרשה, והרי לאחר שנישאה, היא התגרשה, ולפיכך הכל מודים שיכולה לבטל את המחירה, ובנה צריך להחזיר לה את הנכסים. ובדעת אילו הסוברים ששטר מברחת דיינו שאישה מקנה נכסים כדי להבריח אותה מבעלה לא קונה, והאישה יכולה לחזור בה, כותב היד רמה, שגם באופן שלא גילתה דעתה במפורש הנתינה הייתה רק כדי להבריח מבעלה, בכל מקום כיוון שכתבה כל נכסיה ואחר כך נישאה, הוכיח סופה על תחילתה שמתחילתה הייתה כוונתה להבריח. אמנם במעשה של מברחת שמובא במסכת כתובות, מבואר ברשי שגם לסוברים שמועיל לכתוב שטר מברחת אין המתנה בתהילה, אלא אם כן גילתה דעתה בפני עדים בשעת הנתינה שהיא נותנת מפני שהיא רוצה להינשא. עכשיו מביאה הגמרא מעשה בעניין שכיב מרע שחזר בו ממתנתו ביותו חולה. אימי דרמי בר חמה, אמו של רמי בר חמה שהייתה בגדר שכיב מרע, באורתא כתביתינו לנכסה, בערב כתבה את כל נכסיה לבנה רמי בר חמה במתנת שכיב מרע. בצפרה כתביתניו, בבוקר שלאחריו כתבה את הנכסים לבנה השני רבו כבר בר חמה, ולאחר מכן מתה. עתה רמי בר חמה לקמי דרב ששת, בא רמי בר חמה לפני רב ששת לתבוע שיתנו לו את הנכסים. וקמי בנכסי, אכן רב ששת העמיד והחזיק אותו בנכסים. אז על רבו כבר בר חמה קמי דרב נחמן, הלך רבוק אברחמה לפני רב נחמן לתבוע שיתנו לו את הנכסים. וכמי בניחסי, העמיד והחזיק אותו רב נחמן בנכסים. ובמסכת כתובות בדף צדיד עמוד ב' מביאה הגמרא מעשה דומה, שבבוקר כתבה בשטר את הנכסים לרמי ברחמה ובערב לרב עוקבא. שם דן רב נחמן, כיוון ששני הצדדים שווים בטענותיהם, שהרי שני השטרות נכתבים באותו יום, ואין ראיה שנתן לאחד לפני השני, אז הולכים אחר שודה דדיינה. כלומר, שהדיין נותן את הנכסים לפי עומד דעתו, שזה שהיה חביב יותר לנותן, אליו נמסר השטר תחילה. כותב הרשב"ם, שדווקא שם שמדובר שהקנתה להם בשטר ומתנת בריא, לפיכך זה שנמסר לו תחילה קנה. אבל במתנת שכיב מרע אין הבדל אם היא נמסר תחילה, אלא לעולם האחרון קנה, כיוון שיש בה קנאתו, חזרה מהמתנה לראשון. אומרת הגמרת הרב ששת לקמי דרב נחמן, ברב ששת לפני רב נחמן, ואמר לי ושאל אותו, מה הייתה מה אוקמי מר לרב עוקבא בר חמה? מדוע החזיק אדוני את רב עוקבא בנכסים? היא משום דעד רבה, היא משום שרב עוקבא היה השני, ונמצא שחזרה בה אמו מהקנה הראשונה שהקנתה לרמי בר חמה, והשכיבה, והרי מתה לבסוף, אם כן, אינה יכולה לחזור בה מהמתנה. זאת אומרת שסובר רב ששת, שמה שהדין ששכיב מרע שנתן את כל נכסיו במתנה ולא שיער קרקע כלשהו, שאין מתנתו מתנה ויכול לחזור בו, זה דווקא באופן שעמד החולה מחוליו ורוצה לחזור בו. אבל כשמת לבסוף, חלה המתנה למי שיקנה לו ואינו יכול לחזור בו ולקנות לאדם אחר. שואל הקובץ שיעורים, הרי סוף סוף אין המתנה חלה אלא לאחר מיטה. ועתי דיבור מבטל דיבור, דיבור יכול לבטל דיבור אחר שקדם לו, לדעת רב יוחנן במסכת קידושין דף נ"ט עמוד א'. אומר הקובץ שיעורים שיתכן שהסוגיה כאן היא לדעת ריש לקיש שסובר שם, שדיבור אינו יכול לבטל דיבור אחר. ומי שעשה קניין לאחר זמן, כלומר שעשה מעשה קניין עכשיו, כדי שיחול הקניין לאחר 30 יום, אינו יכול לחזור בו. אילו הריטב"א מבאר שהיה כאן מתנה בקניין, ולכן סבר רב ששת, שאינה יכולה לחזור בה, וכיוון שמתה לבסוף, קנה זה שנתנה לו ראשונה. ואילו רב נחמן חולק וסובר, שאפילו אם היה קניין על הנתינה, מכל מקום, כיוון שאילו הייתה עומדת מחוליה, הייתה חוזרת במתנתה, מפני שאין דעתה לתת אלא לאחר מיטה, ולכן יכולה לחזור בה אפילו מתוך חוליה. אם כן אומרת הגמרא שרב נחמן משיב לשאלת רב ששת ומבאר את הוראתו. אמר לי, אומר לו רב נחמן לרב ששת, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, כל שנתן מתנה באופן שאילו עמד מחוליו היה חוזר בו, כמו כן חוזר במתנתו, יכול לחזור בו גם בהיותו חולה, ולפי זה יכול לחזור במתנתו לראשון ולתת במתנת שכיב מרע לשני. אומר הריטב"א שהכלל הזה שאמר שמואל, שאם יכול לחזור בו כשעברי מחוליו יכול לחזור בו גם בעודו שכיב מרע, זה לא כלל גמור בכל מקום, שהרי באופן שנתן שכיב מרע את כל נכסיו בקניין מעכשיו, כן יכול לחזור בו עם עברי, ואילו בחייו אינו יכול לחזור בו. שואל רב ששת את רב נחמן, אי מור דאמר שמואל לעצמו? הרי ייתכן שהוראתו של שמואל הייתה דווקא כשחוזר בו מהמתנה כדי ליטול את הנכסים לעצמו? השכיב מרע רוצה לקחת לעצמו חזרה את הנכסים שהוא נתן במתנה. אבל לחזור בו מהמתנה רק כדי לתת את הנכסים לאחר, מי אמר? האם אמר שמואל את דינו? שמה אין זו חזרה גמורה, ושם מודה שמואל שאינו יכול לחזור בו. אמר לי, אומר לו רב נחמן לרב ששת, בפירוש אמר שמואל. בין לעצמו, בין לאחר. בין באופן כשחוזר בו מהמתנה כדי ליטול את הנכסים לעצמו, ובין באופן שחוזר מהמתנה רק כדי לתת את הנכסים לאחר, יכול השכיב מרע לחזור בו. עכשיו מביאה הגמרא מעשה בעניין שכיב מרע שיקנה שטרי חובות. אימי דרב עמרם חסידה אבלה מלוגה דשטרי. לאמו של רב עמרם החסיד היה נרתיק מלא שטרות. כי כשחווה לפני מותה אמרה לאבי לעמרם ברי. יהיו השטרות במתנת שכיב מרע לעמרם ברי. ולאחר מכן מתה. ולעיל בגמרא בדף עין וו עמוד ב' למדנו שאדם שמכר שטר ולא אמר שמקנה את השטר וכל שיעבודו לא קנה לוקח את גוף השטר אלא את הנייר שלו. כותב הריטב"א שיש את דייקו מהגמרא כאן שבשכיב מרע נותן במתנה שטר חוב אף שלא אמר שמקנה השטר וכל שיעבודו קנה מקבל המתנה. ואף על פי שברי אינו יכול להקנות באופן הזה, מכל מקום בשכיב מרע אנחנו מתקנים את דבריו שכוונתו להקנות את השטר וכל שיעבודו. ומשום שהיה טרוד בחוליו, לא העריך בדבריו. כמו שמצינו בשכיב מרע, כשאמר כתבו גט לאשתי, כוונתו לומר כתבו ותנו. אבל הרשב"א חולק וסובר שגם בשכיב מרע צריך שיאמר במפורש שמקנה לו את השטר וכל שיעבודו. שהרי תקנת חכמים הייתה רק שדברי שכיב מרע יועילו כקניין בברי. אבל מכל מקום צריך שיאמר במפורש שמקנה. אם כן, אמו של רב עמרם החסיד, לפני מותה, אמרה שהשטרות של החוב שנמצאים בידה, יהיו במתנת שכיב מרע לעמרם בנה. אחרי שהיא מתה, עטו אחוה לקמי דרב נחמן, באו אחיו של רב עמרם לפני רב נחמן לתבוע את ירושת אמם בטענה שלא זכר רב עמרם בשטרות. אמרו לי והלא משך. הרי רב אמרם לא עשה קניין משיכה, ואם כן לא זכה בשטרות, זה משום שהם סברו שאף על פי שתקנו בשכיב מרע, שזה קונה באמירה בלבד, מכל מקום שונה הדין בשטר, שכיוון שבריא אינו יכול להקנות שטר בלי שיעשה גם כתיבה וגם מסירה, אם כן גם שכיב מרע אינו יכול להקנות שטר באמירה בלבד, אלא צריך גם משיכה. אמר לו, ישיב להם רב נחמן, דברי שכיב מרע, ככתובין וכמסורים דמו. כלומר, דברי השכיב מרע מועילים במקום כתיבה ומסירה של שטר, ולפיכך זכה רב אמרם בשטרות. ולכאורה קשה, הרי בדין מכירת שטרות מבואר בגמרא לעיל בדף עין וו עמוד א', בדעת חכמים שצריך כתיבה ומסירה, ומדוע נקטה הגמרא והלא משך. מבארים שם התוספות, בדיבור המתחיל אי, שלשון מסירה שנאמרה בשטרות אינה למסירה ממש, אלא למשיכה. שהרי לא מצינו מסירה אלא בבעלי חיים וספינה ולא בשער מטלטלין. נקטה הגמרא לשון מסירה ולא משיכה, כיוון שצריך גם מסירה מיד ליד, או כיוון שצריך דעת אחרת מקנה. הרמב"ן לעומת זאת כותב שלא מסתבר לומר כן, כיוון שמבואר בגמרא שמסירה שמועילה בשטר, היינו ככל מסירה אמורה בשס המועילה רק בצירוף לכתיבה. מביאה עכשיו הגמרא מעשה בשכיב מרע שחזר בו ממתנתו ביותו חולה. אך תידר רב טובי ברב מתנה, אחותו של רב טובי בנו של רב מתנה, כתביתינו לניחסה, כתבה את נכסיה במתנת שכיב מרע לאחיה רב טובי ברב מתנה בצפרה בבוקר, לפניה בערב עתה בא רב אחד בוי ברב מתנה, אחיה השני, בכה לה ואמר לה, אשתה, עכשיו שרב טובי אחי יקבל את הנכסים, אמרי מר צורבה מרבנן, ומר לאו צורבה מרבנן. יאמרו שנתת את הנכסים במתנה דווקא לרב טובי, משום שרק הוא תלמיד חכם, ואילו אני רב אחד בוי, אינני תלמיד חכם. בעקבות הדברים הללו והבכי הזה, חזרה בה האחות ממה שנתנה לרב טובי, וכתביתנו לניעלי, ונתנה אותם לו, ולאחר מכן מתה. עתה לקמי דרב נחמן, בא רב טובי לפני רב נחמן, אמר לרב נחמן, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, כל שנתן מתנה באופן שאילו עמד מחוליו היה חוזר בו, היה יכול לחזור בו ממתנתו, כמו כן חוזר במתנתו, יכול לחזור בו מן המתנה גם ביותו חולה, ולפיכך יכולה הייתה אחותך לחזור, ואחיך זכה בנכסים, רכיך רב אחד בוי. הביאה הגמרא עוד מעשה בעניין מתנת שכיב מרע. אך תידר רב דימי בר יוסף לאחותו של רב דימי בר יוסף, אבי לפסיקתא דפרדסה. הייתה לה חלקת קרקע של פרדס. קולימת דאבת חלשה, כל פעם שהייתה חולה, אבי מקניה לי ניאלי. הייתה מקנה לו במתנת שכיב מרע. וחיכה אימה בית שהייתה עומדת מחוליה, אבת אדרבה, הייתה חוזרת בה. כדין המבואר במשנתנו לאל בדף קוף ממבב עמוד ב' ששכיב מרע שנתן את כל נכסיו אם עמד מחוליו, חוזר בו. זימנה חדה, חלשה פעם אחת חלתה ושלחה ליתה קני. שלחה שליח לאחיה רב דימי שיבוא לקנות. שלח לא בעינה, השיב לרב דימי שאינו רוצה לקנות, כיוון שהוא חשש שתחזור בה לבסוף מהקנעתה. שלחה לישיבה לו, תקני כל איך דבית, בואו קנה את השדה בקניין גמור בכל אופן שתרצה, כך שלא אוכל לחזור בי. אז על שיירה, וכאן הוא מינה. הלך רב דימי ושיער לאחותו מקצת מהשדה כדי שיחשב מתנת שכיב מרבה מקצת, שאז אין הנותן יכול לחזור בו מהמתנה אף לך שיעמוד מחוליו, וגם עשה קניין על המתנה. כי קיימה עד רבה, לאחר שעמדה מחוליה, שוב חזרה בה. עתה היא לקמדי רב נחמן, באה אחותו של רב דימי בר יוסף לפני רב נחמן, וטבעה אותו שיחזיר לה את המתנה. שלח לי תה ולא עתה. רב נחמן שלח לרב דימי שיבוא אליו, ולא בא רב דימי, משום שאמר רב דימי בדעתו, מה היא איתי, לאיזה צורך אבוא, הרי אין כאן שום דין ודברים. והקובץ שיעורים אומר, שוודאי כל הנתבע לדין אינו יכול לומר, יודע אני בבירור שאינני חייב ולכן לא אבוא לבית דין. זאת משום שבאופן שיש הכחשות בין בעלי הדינים, ייתכן שבית דין יחייבו אותו ממון ושבועה. רק דווקא כאן שלא הייתה שום הכחשה ביניהם, רק שהיה צריך לברר את הדין אם תוכל לחזור בה מהמתנה, ואצלו, אצל רב דימי, היה הדין ברור שאינה יכולה לחזור, סבר רב דימי שאינו צריך לבוא. אם כן אומר רב דימי, השיירה וכאן הוא מינה, הרי היה שיעור במתנה וגם היה קניין, ואם כן, הרי זו מתנת שכיב מרע במקצת, ופשוט שאינה יכולה לחזור בה מן המתנה. שלח לרב נחמן לרב דימי בר יוסף, אילו עתית מכינה לך בסילבה דלא מה בדמה, אם לא תבוא עקה אותך בקוץ שמחיב, ואינו מוציא דם, כלומר, ענדה אותך. כשבא רב דימי אמר לו לסעדי, שאל רב נחמן את העידים איך יהיה המעשה, באיזה אופן הייתה המתנה? אמרו לה, ישיבו העדים, אמרה אחי, כך היא אמרה כששלחה לקרוא לאחיה, רב דימי, ואי דקמיתה אחיתתה, אוי לי שאני עומדת למות ולא אראה את אחי שאינו רוצה לבוא אליי. אמר לה, רב נחמן, אם כן, אבא, אם כך היה שהתעוננה על מיטתה בשעת המתנה והרתה בדעתה שאינה נותנת אלא על דעת שתמות, הרי היא בגדר מצווה מחמת מיטה, ואף על פי שעשתה קניין, הרי זה נחשב כאילו התנתה במפורש שאינה נותנת את המתנה אלא על מנת שתמות. ומי שמצווה את נכסיו לאחרים מחמת מיטה, מפני שסבר שעומד למות וניכר הדבר מכלל דבריו, אפילו לא פירש שהוא נותן מחמת מיטה אלא שהיה מתעונן על מיטתו, הדין הוא שאף אם שיער במתנה ועשה קניין, אם עמד מחוליו, חוזר. דנה הגמרא בדין מתנת שכיב מרע במקצת. איתמר נאמר בבית המדרש מתנת שכיב מרע במקצת שלא עשה בקניין, איזה דין יש לה? אמרו הרבנן קמי דרבה משמי דמרזות רברי דרב נחמן, אמרו חכמים לפני רבה בשמו של מרזות רבנו של רב נחמן, דאמר משמי דרב נחמן שאמר בשם אביו רב נחמן, שמתנת שכיב מרע במקצת הרי כמתנת בריא והרי גם כמתנת שכיב מרע, כלומר, הרי כמתנת בריא לעניין זה שאם עמד מחוליו אינו חוזר בו מהמתנה, כפי ששנינו במשנתנו לעיל בדף קוף מבב עמוד ב', שכיוון שנתן רק מקצת נכסים דעתו ליתן מתנה גמורה כמתנת בריא והרי גם כמתנת שכיב מרע, שאין בשיעור לעניין זה דלא בעיה קניין, אין המתנה הזו צריכה קניין, ולכן אם מת קנה, אם עמד מחוליו אינו חוזר. הטעם לכך משום שאף במתנת שכיב מרע במקצת תקנו חכמים שיוכל להקנות באמירה בלבד כדי שלא תתערף דעתו. רבנו יונה כותב שהנידון הזה עם מתנה במקצת שיחה קניין, זה תלוי האם מתנת שכיב מרע נקנית באמירה מדאורייתא או מדרבנן. לדעת אילו שסוברים לאל בדף קוף ממזה אין עמוד ב' שמתנת שכיב מרע מדרבנן ותקנו כחכמים כדי שלא תתערף דעתו עליו, אם כן כשיקנה רק מקצת הנכסים שאין חשש כזה, גם שכיב מרע צריך קניין כאדם בריא. לדעת הסוברים לאל שמתנת שכיב מרע נקנית באמירה מדאורייתא, גם כשמקנה רק במקצת יוכל לקנות באמירה, כיוון שהוא שכיב מרע ודבריו ככתובים וכמסורים. אלא כשיקנה את כל הנכסים ישום דנה שדעתו להקנות רק אם ימות, ולפיכך אם עברי יכול לחזור בו, אבל כשיקנה רק מקצת מהנכסים אין דנה כזו, ולפיכך גם אם עברי אינו יכול לחזור בו, כיוון שהמתנה חלה מיד. אומרת הגמרא, אמר לאורב על אותם חכמים, לאו אמינא לכו וכי לא אמרתי לכם, לא תתלו בוקי סריקי ברב נחמן. בוקי סריקי הכוונה לקדים ריקים, כלומר אל תתנו ברב נחמן דברים שאין בהם טעם. אחי אמר רב נחמן, כך אמר רב נחמן, מתנת שכיב מרע במקצת הרי כמתנת בריא לכל דבר, משום שלא נתן מחמת דאגת מיטה, ובה היה קניין והיא צריכה קניין, ואם עשה קניין אינו יכול לחזור בו שרי שיער במתנתו. אם לא עשה קניין לא קנה המקבל גם אם מת הנותן לבסוף. עכשיו מקשה רבה על שיטת רב נחמן שמתנת שכיב מרע במקצת צריכה קניין. אי טבעי רבה לרב נחמן, שנינו במשנתנו לעיל בדף קוף ממבב עמוד ב', שכיב מרע שנתן את נכסיו במתנה, אם שיער קרקע כלשהו מתנתו קיימת ואינו יכול לחזור בו. בדייק רבה, מה אליו, האם לא מדובר במשנה באופן דלא קנו מיני שלא עשו קניין? הנה מבואר במשנה שגם מתנת שכיב מרע במקצת קונה בלא קניין. דוחה רב נחמן ואומר לו, אין מדובר באופן הזה, אלא בדקנו מיני, באופן שעשו קניין על המתנה. מקשה רבה על הדחייה הזו, יחיה עם הסיפה, אם אכן משנתנו עוסקת באופן שעשו קניין, היא יהיה קשה ממה ששנינו בסוף המשנה. נאמר בה, מתנת שכיב מרע אם לא שיער קרקע כלשהו ועמד מחוליו, עברי, אין מתנתו קיימת, ואין מתנתו מתנה אלא אם כן מת. והיא דקנו מיני, מדובר באופן שעשו קניין, יהיה קשה, עמי אין מתנתו קיימת. מדוע יכול לחזור בו מהמתנה? הרי כיוון שעשה קניין יש להחשיבה כמתנת בריא שאינו חוזר בה. אמר לי, תירץ לו רב נחמן, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים, אף על פי שקנו מידו, אף על פי שעשה קניין על המתנה, דינו כמתנת שכיב מרע, שאם עמד מחוליו חוזר, שכיוון שנתן את כל נכסיו ולא שיער לעצמו כלום, אף שלא פירש שנותן מחמת מיטה, בידוע לנו שלא היה מצווה אדם זה ליתן את נכסיו לאחרים אלא מחמת מיטה. על דעת שימות לבסוף, ואם לא ימות, לא הייתה דעתו שתתקיים המתנה. ממשיכה הגמרא להקשות על מה שאמר רבה בדעת רב נחמן. איתי ויקשה רב משרשיה לרבה. שנינו במשנה לקמן דף קנ"ו עמוד ב', מעשה באימן של בני רוכל. אימן של בני רוכל, כך היה שם אביהם, שהייתה הולה ונוטה למות ואמרה תינתן כבינתי, צוותה תנו את התכשיט שהוא כמין קרס של מתכת העשוי לחבר שולי הבגד בזמן הלבישה. למי לתת את זה? לביתי. והוא אותה כבינה שוויה ב-12 מנה, 1,200 זוז. הוא מתה וקיימו חכמים בדבריה ונתנו את הכבינה לביתה. מלשון זו שקיימו חכמים דבריה משמע שהיו דברים בלבד, בלא קניין. הרי לנו שאף מתנת שכיב מרע במקצת מועילה בלי קניין. ואין זה מסתבר שלא היו לה נכסים נוספים מלבד אותה הכבינה. אם כן קשה על שיטת רב נחמן הסובר שמתנת שכיב מרבה מקצת, צריכה קניין. תרץ את הגמרא אין להעביר ראיה מאותו מעשה, כיוון דעתם שם באותו המעשה, מדובר במצווה מחמת מיטה, שהזכירה בשעת המתנה, שמחמת שהולכת למות היא מקנה לביתה. אדם שהוא מצווה מחמת מיטה, גם אם הוא שיער במתנה, קונה באמירה בלבד. כפי שביארה הגמרא לאל. עכשיו רבינה מקשה על רבה ממשנה. אי טבעי רבינה לרבה שנינו במשנה במסכת גיטין דף י"ג עמוד א', אדם האומר תנו גט זה לאשתי, וכן אם אמר תנו שטר שחרור זה לעבדי, ונמצא שמינה אותם שלוחים למסור גט שחרור לאשתו או לעבדו, ומת המשלח לפני שמסרו את השטר, הדין הוא שלא ייתנו את הגט או את השטר שחרור לאחר מיטה, וכיוון שהגט לא חל, הרי היא זקוקה לאיבום. למה לא ייתנו? משום שאין גט לאחר מיטה, כיוון שאין הגט חל עד שיבוא ליד האישה, ואז אין היא אשתו והעבד אינו עבדו. אבל האומר תנו מנה לפלוני ומת, ייתנו המנה לאחר מיטה, משום שתקנו חכמים שמתנת שכיב מרע חלה בדיבור בלבד. וזה לשיטת רב פאפה במסכת גיטין בדף י"ג עמוד א', שפירש את דברי המשנה שאמרה תנו מנה לפלוני במתנת שכיב מרע. והרי מסתבר שמלבד אותו המנה היו לו נכסים נוספים, ואם כן אין זו אלא כמתנה במקצת, כשעל רב הסובר שמתנת שכיב מרע במקצת צריכה קניין. בררת הגמרא את הקושיה וממי דלא קנו, מנין לנו שאכן משנה זו עוסקת באופן שלא היה קניין? דומיה דגט, מזה שהמשנה כתבה דין זה סמוך לדין של גט, אז יש ללמוד מה לגבי גט לאו בר קניין. אין מדובר באופן שעשו קניין סודר, שהרי אין גט נקנה בקניין סודר. אף אינה מידי לא קנו מיני, גם בדין של שכיב מרע שמוזכר במשנה מדובר באופן שלא עשו קניין, ומבואר אם כן במשנה שיכול השכיב מרע להקנות בדיבור בלבד, אף על פי שיקנה רק מקצת מנכסיו. מתרץ את הגמרא תמנמי, גם במשנה זו מדובר בשכיב מרע מצווה מחמת מיטה, שציווה לתת לפלוני מנה מנכסיו משום שסבר שעומד למות, והיה זה ניכר מכלל דבריו, ובאופן זה גם אם שיער במתנה יכול להקנות באמירה בלבד. ובשולחן ערוך בחושן משפט סימן רי שנון ג' סעיף חי כותב, שכיב מרע שאמר תנו מנה לפלוני אפילו אם עשה קניין סודר על כך לא קנה, והטעם משום שכל האומר מנה סתם כוונתו למטבע בשווי מנה, ומטבע אינו נקנה בחליפין. מקשה הקצות החושן, מזה שאמרה כאן הגמרא לנאמר במשנה תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיטה, מדובר שלא היה קניין, והוא צריכו להוכיח זאת מהרישה של המשנה, ובפשטות באים להוכיח שלא היה קניין סודר. וקשה, שהרי לפי המבואר בשולחן ערוך פשוט שלא היה קניין, משום שקניין סודר, דהיינו חליפין, אינו מועיל כלל באופן הזה. אי אפשר לומר שכוונת הגמרא להוכיח שלא היה קניין אגב, מכיוון שנאמר בגמרא דומיה דגט שלא מועיל בו קניין, ואם הכוונה לקניין אגב, הרי לדעת רש"י, אישה מתגרשת בקניין אגב. יש מחלוקת ראשוני מה הדין אם אדם יקנה לאשתו את הגט בשאר קניינים ולא נתן לידה או לחצרה. שיטת רש"י שמגורשת, ולפיכך כתב במסכת גיטין דף ע"ז עמוד ב', שיכול להקנות לה את הגט אגב קרקע. אבל הרמב"ן ועוד ראשונים חולקים על רש"י וסוברים שאין האישה מתגרשת בקניין אגב, לפי שאין כאן ונתן בידה כפי שמצווה התורה שאין הגט ברשותה. והר קצות החושן, שגם לשיטת רש"י אין אדם מקנה גט לאשתו בקניין סודר, שכשם שאמרו בגמרא במסכת בבא מציעא דף י"א עמוד ב' לעניין מתנות כהונה שאינה נקנות בסודר לפי שנתינה כתובה בהם וחליפין דרך מקח וממכרו, כך בגט שנאמר בו ונתן בידה אינו נקנה בסודר. ומביא קצות החושן ראיה לכך ממה שנאמר בגמרא כאן, גט לאו בר קניין, והיינו שאין אדם מקנה גט לאשתו בקניין סודר. מביאה הגמרא תירוץ נוסף ליישב את שתי המשניות, רב הונא ברי דרב יהושע אמר, אכן אדם המצווה מקצת מנכסיו לאחרים מחמת מיטה, בעלמא באי הקניין, צריך לעשות קניין על המתנה. וכי תניא הני מתנייתא, מה ששנינו במשנה זו וכן במשנה לקמן בדף קנ"ו עמוד ב', לגבי בני רוכל שאין צריך קניין, מדובר במחלק כל נכסיו לאחרים, דהי מתנת שכיב מרע שביוה, שבאופן זה שחילק את כל נכסיו, תקנו חכמים שיועיל מדין מתנת שכיב מרע. מביאה הגמרא פסק הלכה בעניין הזה, והלכתה נפסקה הלכה כדעת רבה, שמתנת שכיב מרע במקצת באה היה קניין, ואף על גב דמת צריכה קניין, אף על פי שמת הנותן לבסוף. והמצווה נכסיו לאחרים מחמת מיטה, מפני שסבר שעומד למות וניכר דבר זה מכלל דבריו, ואפילו לא פירש שהוא נותן מחמת מיטה, לא באה היה קניין. אינו צריך לעשות קניין. אבל כותב הריטב"א, אם הוא כתב בשטר שהוא מקנה מעכשיו, כן צריך קניין, מכיוון שזה נעשה מחיים. ודווקא כשמת הנותן לבסוף, אבל אם עמד מחוליו ועברי, חוזר בו ממתנתו, ואף על גב דקנו מיני, גם באופן שעשו קניין על המתנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין שכיב מרע שנתן מתנה ועשה קניין. איתמר נאמר בבית המדרש מתנת שכיב מרע שנתן השכיב מרע את כל נכסיו לאחרים במתנה, שנתבהר ליל בדף קוף ממזיין עמוד א' שקונה בדיבור בלבד ואינו צריך קניין. אז מתנת שכיב מרע שכתוב בה בשטר המתנה שנעשתה בקניין סודר, האם היא שונה ממתנת שכיב מרע ללא קניין? כותב הרשב"ם שמחלוקת רב ושמואל שלפנינו אינה דווקא בשכיב מרע שכתב את כל נכסיו, אבל במתנת שכיב מרע במקצת שנתבהר בגמרא ליל בדף קוף נ"א עמוד ב' שצריכה קניין, גם אם כתב את הקניין בשטר אין ספק בדבר, וודאי שקנה המקבל. כותב הרשב"ם שכן היא משמעות הגמרא שלא אמרה שנחלקו רב ושמואל במתנת שכיב מרע במקצת. עוד הביא ראיה שלא ייתכן שנחלקו רב ושמואל במתנת שכיב מרע במקצת, שהרי מבואר במשנתנו שיער קרקע כלשהו מתנתה מתנה, ולא חילקה המשנה בין כתב קניין בשטר ובין לא כתבו בתוכו. אבל תוספות בדיבור המתחיל מתנת שכיב מרע בדף קופנון בית עמוד א' מפרשים שרב ושמואל דיברו גם במתנה במקצת, והם דוחים את הראיות של הרשב"ם שכל מחלוקתם של רב ושמואל אינה דווקא כשנכתב הקניין בתוך השטר, ולפיכך אין להביא ראיה מהמשנה והברייתא שמדובר בהם בקניין שלא נכתב בשטר. וליישב את דעת הרשב"ם מבאר המהרש"א שדווקא במתנת שכיב מרע בחולה שאינה צריכה קניין וחלה לאחר מיתה, יש לחשוש אם עשה קניין גילה דעתו שאינו רוצה להקנות באמירה כתקנת חכמים, אלא כקניין שיחול לאחר מיתה, ואין קניין לאחר מיתה. מה שאין כן במתנת שכיב מרע במקצת, שצריכה קניין כמתנת בריא, אין לחשוש שכוונתו להקנות לאחר מיתה. ולדעת הרשב"ם, אין הבדל אם הקניין נכתב בשטר או לא. העיקר הוא מה שהשכיב מרע עשה קניין חוץ מאמירתו, ואפילו אם לא כתב כלל בשטר. אם כן אומרת הגמרא, מתנת שכיב מרע שכתוב בה קניין, בירב משמי דרב אמרי בבית מדרשו של רב אמרו בשמו, ארכבי אתרי רכשי, הרכיבו על שתי בהמות. כלומר, חיזק את מתנתו בשני חיזוקים, כפי שהגמרא תבהר בהמשך. ושמואל אמר, לא ידענה מה אדון בה. איני יודע כיצד יש לפסוק את ההלכה בנידון הזה, כפי שהגמרא תבהר. עכשיו מבארת הגמרא את המחלוקת של רב ושמואל. בירב משמי דרב אמרי בבית מדרשו של רב אמרו משמו של רב, ארכבי אתרי רכשי, הרי כמתנת בריא והרי כמתנת שכיב מרע. הרשב"א מסביר רכשי מלשון רוכבי הרכש, המופיע במגילת אסתר. פירש המצודה ציון שזה מין בהמה קלה לרוץ. אילו ערוך מפרש, ארכבי אתרי רכשי פירושו, הרכיבו על שני סוסים, כלומר חיזקו אותו בשני חיזוקים. מבארת הגמרא, הרי כמתנת בריא לעניין הדין שאם עמד השכיב מרע וחוליו ועברי, אינו חוזר מהמתנה שנתן, כדין בריא שנתן מתנה, שאינו חוזר בו לעולם. הרשב"ם כותב שאין הבדל אם הקניין נעשה ונכתב בשטר או לא, והעיקר הוא מה שהשכיב מרע עשה קניין חוץ מאמירתו, שיש להסתפק האם כוונתו במה שעשה קניין להקנות את המתנה מיד כמתנת בריא, שהרי היה בידו להקנות בדיבור לבד, והטעם שהזכירה הגמרא שנכתב בשטר, משום שדרך לכתוב הצוואות והקניינים בשטר כדי שלא תשתכח הצוואה. אבל התוספות בדיבור המתחיל מתנת שכיב מרע מביא את פירוש הרי שאומר שדווקא כשכתב קניין בתוך השטר יש מחלוקת רב ושמואל. רב סובר שדעת השכיב מרע במה שכתב את הקניין בתוך השטר להגדיל ולחזק את כוחו של מקבל המתנה בכך שאפילו אם נתן לו את כל נכסיו לא יוכל הנותן לחזור כדין מתנת בריא, ולדעת שמואל אין הקניין מחזק את המתנה אלא מגרע אותה. ולפירוש הזה מיושבת קושיית עריבם, שאכן מדובר במשנתנו שעשה קניין אלא שלא כתב את הקניין בשטר. מצד שני אומר רב, הרי כמתנת שכיב מרע לעניין הדין שאם אמר השכיב מרע הלוואתו לפלוני, אני נותן לפלוני את החוף שחייב לי אדם מסוים, הדין הוא שהלוואתו קנויה לפלוני. ומעתה, הלווה צריך לפרוע את החוב לאותו פלוני, והיינו משום שיש לו גם כוח של מתנת שכיב מרע. אבל אם היה לזה רק כוח של מתנת בריא, לא היה יכול להקנות, כיוון שאדם בריא אינו יכול להקנות מלווה על פה, מפני שמעות החוב ניתנו להוצאה ואינם בעין, ולפיכך לא יחול הקניין בהם. אלא אם כן היה מלווה בשטר ומסר לו את השטר, או שיקנה לו את ההלוואה במעמד שלושתן. ושמואל אמר, לא ידע ענה מהי אדון בה, איני יודע כיצד יש לדון את ההלכה במתנה הזו, שכיוון שהיה יכול להקנות באמירה בלבד ועשה קניין, יש לחשוש שמה לא גמר השכיב מרע בדעתו להקנותו באמירה כדין השכיב מרע, אלא חפץ להקנותו בשטר, כלומר בקניין סודר שנכתב בשטר. יש לחשוש שאף על פי שעשה קניין, אין דעתו להקנות במתנת בריא שיחול מעכשיו, אלא לאחר מיתה כמתנת שכיב מרע, ואין קניין שנכתב בשטר יכול לחול לאחר מיתה, כיוון שמיד שמת קנו היורשים את הנכסים ושוב לא חלה המתנה. מסביר רש"י במסכת כתובות דף נ"ה עמוד ב' שכיוון שכתב בשטר לשון מתנה של שכיב מרע, אין הקניין חל בעוד הנותן בחיים, שהרי אין דעתו ליתן כלום בחיה, ונמצא שיקנה לו בשטר לאחר מיטה. ומוסיף רעשי שאפילו לשיטת רבי יוסי במסכת גיטין דף עין בית עמוד בית, שסובר שמכיוון שבשטר כתוב זמן, הזמנו של שטר מוכיח עליו, דהיינו שנתכוון שיחול מהיום, מחיים, היינו דווקא בבריא הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, שדעתו להקנות את גוף הקרקע מהיום ואת הפירות לאחר מיטה. אילו רבינו יונה מבאר שבאופן זה אנחנו לא אומרים זמנו של שטר מוכיח עליו, כיוון שיש כאן דנה שאין דעתו להקנות אלא לאחר מיטה. ועוד כותב רבינו יונה שיש לחלק בין זמן הנכתב במתנת שכיב מרע לזמן הנכתב בשאר שטרות, מכיוון שבמתנת שכיב מרע הזמן שכתוב בשטר בא לגרע כוח המקבל, שבאופן שיקנה שוב לאחר, האחרון יקנה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף קנ"א ממסכת בבא בתרא עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, מתי מברכת אינה יכולה לדרוש את נכסיה בחזרה? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה שנייה, מתי אפילו באופן הזה יכולה לדרוש את נכסיה בחזרה? שאלה שלישית, שכיב מרע שחזר ממתנתו ולבסוף מת, האם הועיל לחזרתו? שאלה רביעית, מדוע אחותו של רב דימי בר יוסף יכולה הייתה לחזור בה למרות ששיערה? שאלה חמישית, מה התכוון רב נחמן באומרו לרב דימי בר יוסף שיחאיב לו בקוץ בלא יציאת דם? והשאלה האחרונה, לגבי מה מתנת שכיב מרע במקצת נחשבת כמתנת בריא. אלה הם מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי בדף קנ"א ממסכת בבא בתרא. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, כפי שהבטחנו, עם דברים לזכרו של סבינו רבי מאיר שרגא, בן רבי חיים יוסף זכר צדיק לברכה, שהיום הזה כוח בסיוון הוא יום פטירתו. את הדברים לעילוי נשמתו, עיסה אחי וראשי רבי גרשון שליטה, שמסרטט ביד אמן את דמותו המיוחדת של סבינו, אבי אמנו זכר צדיק לברכה.
בוקר טוב על כולכם. זכינו אחי ואני, ובתוכם מגיד השיעור שליטה, להנות ממעט ומהרבה שנים, מאור נעירו הבוהק של הסבא רב מאיר שרגא. ולא רק אנו בני משפחתו, אלא כל מי שהכירו וזכה לשהות במחיצתו ולו שעה קלה, יחתום על קביעה זו בשתי ידיו. הגמרא במסכת תענית דף ה' עמוד ב' אומרת, אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמר לי, וכי בכדי ספדו ספדניה, וחנתו חנתיה, וקברו קבריה? האם זה אפשרי? וכי לחינם ספדו לו וחנתו אותו וקברו? אתה אומר שלא מת? אמר לי, מקרא, מפסוק אני דורש, שנאמר, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם ואל תיחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. במילים פשוטות, חיותו של האדם לאחר עזיבתו את עולם הגשם תלויה בהווייתם של צאצאיו, אלה הבאים אחריו. קשה לומר זאת, אבל נראה שאדם ככל שהיה צדיק בעולמו, עדיין אין זה מספיק לשימור זכרו והמשך דרכו לאחר לכתו. הוא עדיין זקוק מאוד לאלה שבאים בעקבותיו, שילכו בדרכו וינציחו את תלמודו ומעשיו. והנה זכה רב מאיר שרגא, שכל ימיו לא נמצא מי שיכול היה לתפוס אותו אפילו לרגע אחד, בו לא דאג לפרנסת משפחתו, ללא גמרא גדולת מידות בידו. את שעות מנוחת הצהריים שלו חילק בין תנומה קלה לבין לימוד הדף היומי, ואך סגר בשעת ערב את חנות מוצרי הסדקית והבדים ממנה התפרנס, ולאחר שהתפלל ערבית וסעד את ליבו, שוב רחן על גמרא בסדר ערב אישי עד עלייתו על יצועו. וכך בכל יום מימות השבוע, ואילו בשבת חילק את זמנו בין לימוד הפרשה ומפרשיה על בורים לבין מסכת שהייתה שמורה לימי שבת ומועד, אותה היה לומד בעיון ובקול מתנגן וערב במיוחד, שנתן לשבת טעם מיוחד ואין עולם הבא. ימי שלישי בשעות אחר הצהריים, בהם היו החנויות סגורות, ובהמשך גם בערב, עסק בתכונה הנפלאה שהעניק לו הבורא, כישרון טבעי של הבאת שלום בין אדם לחברו. היה משהו ממגנט באישיותו ובמאור פניו שמשך אליו אנשים שהיו זקוקים לאיש של פשרה, לבורר שנהרה על פניו ופיקחותו נקרא מכל כמת במצחו החרוש. אם לא די בכך, הרי שגם רבה של בני ברק באותם ימים, הרב יעקב לנדו זכר צדיק לברכה, שהכירו מקרוב בהיותם שכנים אותו ואת מעלותיו, היה מפנה אליו בעלי דין ביודעו שבצאתם מחדרו של רב מאיר שרגא תהיה יותר ממחצית תאוותם בידם. החכם מכל אדם אומר בקהלת פרק ח' פסוק א', מי כחכם ומי יודע פשר דבר, חוכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונה. ועל זה אומר רש"י בדילוגין, מי כחכם, מי בעולם חשוב כאדם חכם, היודע פשרו של דבר, כדניאל שעשה פשרים בין ישראל לאביהם שבשמיים. והמשך הפסוק, חוכמתו של אדם זה מאירה וקורנת מפניו, כמגדלור הקורא למעבדי ומחפשי דרך, בואו וקרבו, כאן יש חוכמה, כי במקום שיש תורה, יש גם חוכמה. והנה כי כן, חיו הסבא רב מאיר שרגא, כמאמר הגמרא ביעקב אבינו, זאת למרות ממדלד השנים שחלפו מאז אותה שבת, בשעת בין הארבעים בעת הסעודה השלישית עליה הקפיד כל ימיו, בה השיב את נפשו הטהורה לבוראו. רבים מצאצאיו, ואוזניכם השומעות מדי בוקר את אחד מהם, הולכים בדרך אותה התווה, מעמידים תלמידים הרבה, ומביאים את דבר השם לכל מבקש, ועל הדרך מבטיחים את חיותו המתמשכת של הסבא רב מאיר שרגא. והתורה מחזרת על אכסניה שלה, אותה אכסניה של תורה, חסידות ומעשים טובים, שבנה, השריש וציווה לדורות הרב החסיד, רב מאיר שרגא בן הרב חיים יוסף גרדין, זכר צדיק לברכה. יהיה זה לימודנו ביום היורצייט, נר השם לנשמתו. יהי זכרו ברוך.
יישר כוח רבי גרשון שליטה על הדברים, לעילוי נשמתו של סבינו, אבי אמנו רבי מאיר שרגא בן רבי חיים יוסף זכר צדיק לברכה, שהיום הזה כוח בסיוון הוא יום פטירתו. תעלה נשמתו ותעמוד בפני כיסא הכבוד ותמליץ טוב בעדה, בעד משפחתה, בעדינו ובעד כל הלומדים ובעד כל כלל ישראל. מוריי ורבותיי, חי וראי, כאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי בדף קופנון א' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי חפתת בסיוון תפשין עין זין, ערב ראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ראש חודש החל בשבת פרשת קורח, וביום ראשון א' בתמוז תפשין עין זין. ומחר כאמור בעזרת השם יתברך נלמד שני דפים כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, את דפים קופנון ב' וקופנון ג' במסכת בבא בתרא. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.